אנחנו נעסוק היום פרשת השבוע, פרשת וייצא. יעקב אבינו יוצא לגלות, הולך לחרן. והשאלה נשאלת, את מי מייצג יעקב אבינו? האם את עצמו או מייצג את עם ישראל? תגידו לו, מה פתאום נעשה מיעקב סימבול? למה נגיד שיעקב הוא מייצג? ידוע שיטת הרמב"ן בספר בראשית האומר שמעשה אבות סימן לבנים. שכל מעשה האבות זה סימן לבניהם אחריהם. למשל הרמב"ן אומר על הפסוק, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ, שאברהם נכנס לארץ, אתה סימן לבניך. ועוד חז"ל אמרו במדרש, צא וכבוש הארץ לפני בניך. כלומר, משמעות המילה סימן היא לא כמו המשמעות שלנו סימן. משמעות שלנו במילה סימן היא בתור סימן והוכחה, אבל אין לזה כוח, לא מוסיף כוח או לא מוסיף עוצמה בפעולה, אלא סימן. אבל באמת חז"ל פירשו את הביטוי מעשה אבות סימן לבנים, שהמעשה שעושים האבות זה מעשה סמלי שנותן כוח לבנים אחריו. כלומר, הבנים אחריו כובשים ונוחלים את הארץ בגלל שאברהם כבש את הדרך לפני בניו. בזעיר אנפין, בצורה מסוימת, אברהם כבר זכה את הארץ עוד מקודם. צא וכבוש הדרך לפני בניך. עד כדי כך, שמרבא ובתרא לומדים למשל, מאן דאמר אחד שקרקע נקנה בהילוך, כמו שאברהם קנה בהילוך. ואחד אומר, לא, אברהם לא קנה ממש בהילוך, אברהם קנה את זה לבניו אחריו, שהם יזכו אחר כך בכיבוש מלחמה בארץ. אם כן, כל הפעולות של אברהם היו בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. וגם ירידתו של אברהם למצרים ומסירתו של שרה לפרעה וכל זה, כותב הרמב"ן, זה סימן לאבותינו שירדו ממצרים וכולי. באנו לשאלה אם גם יעקב ממשיך את הכלל הזה של מעשה אבות סימן לבנים, או שיעקב הולך כאן כאיש פרטי, שהרי יעקב אבינו בורח מעשיו אחיו, ועושה זאת גם על פי צוואת אביו ואמו, כמו שקראנו בפרשה הקודמת, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. ודרך אגב, אני רוצה גם להסביר רש"י אחד שכתוב אצל רבקה, אומרת לו, יצחק מברך אותו ומצווה אותו, וגם רבקה מצווה אותו. אז כתוב שהוא הולך אל לבן בתואל ארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. אומר רש"י, איני יודע מה מלמדנו, כי ברור שרבקה הייתה אם יעקב ועשיו. אבל התשובה היא ברורה, שיעקב הולך אל לבן בתואל ארמי בצוותה של אמו, שהיא דאגה גם ליעקב וגם לעשיו. כי היא אמרה לפני כן, למה אשכל גם שניכם יום אחד? ואמרה לו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. אז אם כן היא דואגת, לא שיעקב יהרג, ולא שעשיו יצטרך להרוג אותו. והיא הייתה אם יעקב לעשיו. לכן הוא הולך ללבן מפני צוותה של אמו, שעשה זאת לטובת שני הבנים. ורש"י אומר, כל זאת אני יודע, אני יודע מה מלמדנו, אבל זו התשובה. אם כן, לכאורה, מה אני רוצה לומר? שיעקב הולך ללבן כאיש פרטי. כאיש פרטי כדי לברוח, וגם במצוות אביו כדי למצוא את זיווגו. אז כל זה יעקב הולך כאיש פרטי. זאת אומרת, המלאכים שהוא רואה בחלום, בתחילת הפרשה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והמלאכים שהוא רואה בסוף הפרשה, כמו שנאמר בסוף פרשת ויצא, ויעקב הלך לדרכו ויפגבו מלאכי אלוהים, אלו בעצם אותם המלאכים. אלו היו מלאכים של ארץ ישראל שליוו אותו. אז בתחילת הפרשה הם ליוו אותו מחוץ לארץ, כשהם מלווים אותו שוב, אז זה אותם המלאכים. אז יעקב הולך כאיש פרטי. זה לפי הפירוש הפשוט. אבל במדרש מצינו שיעקב אבינו, הליכתו של יעקב מסמלת הליכתם של עם ישראל לגלות, לבחינת מעשה אבות סימן לבנים. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, אז אומר המדרש שחכמינו זיכרונו לברכה במדרש פתרו את הדבר הזה בגלות. רבי ישוע בן לוי פתר קרא בגלות. כלומר זה עניינה של הגלות. יעקב יוצא לגלות, הוא כאילו מנבא או פועל או חוזה את הגלות שתבוא אחריו. וכן ההמשך, מה שהוא רואה, כל המחזה אשר רואה יעקב הוא בעצם מסמל את מצבו של עם ישראל בגלות. ומי הם באמת המלאכים העולים בסולם? והנה השם ניצב עליו, ניצב עליו, ועל מי זה עליו? עליו זה לכאורה לשומרו. נחלקו במדרש, והנה השם ניצב עליו, רבי חייא ורבי ינאי. אחד אמר עולים ויורדים בסולם, אחד אמר עולים ויורדים ביעקב. כלומר, בשני מקומות נאמר בו. עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. אחד אמר עולים בסולם ויורדים בסולם, ואחד אמר עולים ויורדים ביעקב. והנה השם ניצב עליו, על יעקב. מה פירוש הדבר? ניצב עליו על יעקב. שהמלאכים אלו שרי אומות העולם, כתוב מהמדרש, מעלים ומורידים אותו, אובזים בו וכופזים בו וסונטים אותו. שנאמר ישראל אשר בך התפאר, אתה הוא שכינון שלך חגוקה למעלה, עולים המלאכים למעלה ורואים איכונים שלו ויורדים למטה, מוצאים אותו ישן. משל למלך שהוא יושב ודן, עולים לבסיליקים, מוצאים אותו דן, יוצאים בפרוול, מוצאים אותו ישן. זאת אומרת, מה אומר המדרש? שהמלאכים אלו שרי אומות העולם. וכשיעקב יוצא לגלות, כשעם ישראל יוצא לגלות, הוא במצב של חולשה, מצב של רפיון, אם תרצו מצב של שינה. שינה היינו היעדר המציאות, היינו היעדר הכוח של יעקב לפעול. אז אם זה ישראל אשר בך התפאר, שיעקב אבינו הוא לא בשיא כוחו, לא בשיא פעולתו, והוא ישן, כביכול המדרש בא לומר שעם ישראל בגלות הוא היה ישן. וכשעם ישראל בגלות ישן, ישן פירושו לא מלא את יהודו. וכשלא מלא את יהודו, אז אומות העולם סונטים בו, כופזים בו וסונטים בו. מדוע? הם מסתכלים בדיוקנו של מעלה. מה זה דיוקנו של מעלה? כתוב שבשבועות מי שמחמיר לא לישון בזמן ההפטרה, בחזקאל פרק א', נאמר שיש שם הכיסא והחיות, כי אני חושת כלל, ומראה החיות וכו', והכנפיים, דברים שמאוד קשה להבין אותם, והכי קשה להבין את הסוף שכתוב, ועל הכיסא דמות אדם. על כיסא הקדוש ברוך הוא דמות אדם, זה ממש מבהיל, הכי תכנית על כיסא דמות אדם. וכל אחד יודע שכל מי שמהנדס ובונה בית, יש לו חדר ובו כל התוכניות של הבניין, ואז אומרים לו, בקומה פלונית, חסר זה, חסר זה, בנוי ככה, אומר, כן, תסתכלו, תוכניות, תעשו לפי התוכניות שלי. והשם ברא את העולם בשביל ישראל, זה התוכנית. בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל. והערב והיה בוקר יום השישי, בשביל ישראל שקבלו את התורה עליהם. והנה, עולים אומות העולם ועולים למעלה, מוצאים את יעקב ישן, ודמות איכונין של יעקב חגוקה על הכיסא, שנאמר כיסא דמות אדם. כלומר, בריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כדי שיתקיים, והנה השם ניצב עליו. מה זה השם ניצב עליו? אצל פרעה כתוב, והנה עומד על היאור. הרשעים עומדים על אלוהיהם, שנאמר לי יאורי ואני עשיתיני. אז פרעה עשה עצמו אלוה, כן, הרשעים עומדים על אלוהיהם. פרעה דבר, הרשעים עושים את אלוהיהם איך שהם רוצים. הרשעים מציירים את אלוהיהם פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. מה שבא להם בלב, הם עושים ציור. הרשעים הם ממציאים את אלוהיהם והם ממציאים מה שהם רוצים. הרשעים הם ממציאים את אלוהיהם ועושים מה שהם, מה שליבם חפץ. זה פרעה עומד על היאור, אבל אצל ישראל הפוך. ישראל כתוב, הנה השם ניצב עליו, האבות הם המרכבה על השכינה. אז יש מה לדבר אחד, הנה השם ניצב על הסולם, אחד אומר לא, הנה השם ניצב עליו על יעקב. יעקב בעולם הזה צריך לייצג את הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אומר המדרש, ישראל אשר בך את פער. זאת אומרת, איך אדם יקיים ואהבת את השם אלוקיך, איך שם שמיים מתאהב על ידו, כאשר רואים הבריות שהוא כל מסעיו ומתניו בצדק עם הבריות, וכל פעולותיו בנחת, והוא מקדש במעשיו שם שמיים, אז מה אומרים הבריות עליו? ישראל אשר בך את פער. ואז הוא מקיים על ידי כל הפעולות שלו, הוא בעצם מקדש שם שמיים. זה כאשר הוא במצב האופטימלי. ואז נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זה כשישראל הם ברום המעלה. אבל כשיעקב אבינו ישן, אז אומות העולם סונטים בו, מקטרגים עליו ומראים לו, הנה יעקב לא ממלא את ייעודו. זה מה שכתוב בגמרא במסכת חולין. עולים ומסתכלים בדיוקנו של מעלה, יורדים מסתכלים בדיוקנו של מעטה, ואז מסכנים את יעקב, באו לסיכוני, ואז מה נאמר? והנה השם ניצב עליו לשומרו, כאדם שמניף על בנו, או במדרש אחר זה כמו האומנת, שמגרשת את הזבובים שבאים על הילד כשהיא שמה אותו. כלומר, זה ברוך הוא, שומר אותו אפילו בגלות. אם כן, מובן, מה שאמרו במדרש שרבי יהושע בן לוי פתר קרא בגלות, כי כאן יעקב אבינו בבחינת מעשה עבור צימה לבנים. זה שיעקב הולך לא כאיש פרטי, יעקב הולך כאבי האומה שהוא חוזה את הגלות הנגזרת לבניו אחריו. הוא יודע שבגלות זה תקופה של ירידת הכוחות, זה תקופה של שינה. ואז אומות העולם מקטרגים עליו, ואז אפילו אחי, והנה השם ניצב עליו. בבחינת אותה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב אחר כך, בפרשת ויגש, בירידה למצרים, אנוכי ארד עמך מצרים, אבל אנוכי אהלך גם עלו, כביכול שכינה עמהם. אז זה מה שהוא אומר לו, והנה השם ניצב עליו גם לחזק אותו, וגם לשמור אותו, והיינו יציאתו של יעקב. אבל לא רק יציאה לגלות נמשלת ונגזרת כאן מן הכתוב, אלא גם הבניין של בית אלוקים. כי יעקב אבינו אומר, אין זה כי אם בית אלוקים. אז יעקב חוזה את תפקידו להקים בית אלוקים. ולכן כתוב, כשיעקב רואה, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. אחרי זה מה נאמר? וישכם יעקב בבוקר, וקח את האבן אשר שם לראשותיו, יעשם אותם מצויה, ויסתוק שם ראשה, וכו' וכו'. למה הוא ישכם בבוקר? אם הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, אז הוא מבין שהוא לא צריך לישון, יש לו תפקיד להקים בית אלוקים. אז למה הוא מחכה עד הבוקר? אם ויקץ יעקב משנתו זה קרה, בלילה עוד. יש שם מקום הזה, אנוכי לא ידעתי. אם ידעתי, לא הייתי ישן. מה נורא המקום הזה? אז למה הוא מחכה עד הבוקר, והשכם יעקב הבוקר, קרא את האבן, ועשם אותה מצבה, אם הוא מבין, במקום הזה לא ישנים, זה מקום קדוש, יש לו תפקיד להקים בית אלוקים, יעשה את זה בלילה. אומר המשך חוכמה, אין בית המקדש בלילה. אז לכן יעקב, מה שפועל כאן בקדושה, הוא עושה את ההכנה לבניו אחריו. מכין תחנות לבניין בית המקדש. והשכם יעקב הבוקר ויקח את האבן, אומר המשך חוכמה, בגלל שבית המקדש, בניינו הוא אך ורק ביום ולא בלילה. ככה ראיתי במשך חוכמה. על בעל התורים אומר, וישכם יעקב בבוקר לתפילה. לא משום הקמת המקדש, אלא משום התפילה, שתפילה ביותר מתקבלת בבוקר, בעלות השחר, בנצח חמה. אז זה זמן שהתפילה אכן מתקבלת. ולכן ישכים יעקב בבוקר. על כל פנים, מה יעקב חוזה? יעקב חוזה את בניין המקדש. וזה החלום שהוא חולם, שלו תפקיד לבנות את בית המקדש. בניין יעקב מבין את התפקיד הגדול שלו בתור אבי האומה לייסד בית המקדש. ולא זו בלבד, אלא כדי אנחנו גם מגלה לו כאן את סוד התפילה, בדומה ליצחק, שאצל יצחק כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, דרשו חזל, מה זה לסוח בשדה? לשון תפילה שיצחק אבינו תיקן תפילת המנחה, והרי יצחק נענה בו בעת, שמיד הוא מצא את זיווגו. אבל התפילה של יצחק, הוא תיקן תפילת מנחה, אחרי אברהם אבינו שתיקן תפילת שחרית, שכתוב וישכם בבוקר למקום אשר עמד על פני השם, ויעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, שנאמר ויפגע במקום. מה הוא בא ללמד אותנו? תפילת ערבית היא בערב שמש. דיברנו על הגלות, להגיד בבוקר חסדך ומונתך בלילות. בוקר זה שחר הגאולה, כמו שאומרים אצל יעקב, ויזרח לו השמש כאשר עבר פנואל. להתפלל כשיש שמש זה ודאי דבר גדול ועצום, אבל אז רואים את גודל נפלאות הבורא יתברך. כן, כשיעקב חוזר לארצו ומקים את המקדש, ברור שהוא מתפלל ומקים את המזבח. אבל השאלה היא, כשאדם הולך לגלות ורואה את השקיעה ורואה את הערב שמש, אז ממה אדם חי? אדם חי באותו שעה רק מן האמונה. זה מה שכתוב אומר, להגיד, הבוקר חסדך אמונתך בלילות. יש מצבים אצל אדם שהם מבחינת לילה, שאז זה זמן של שקיעה. אז יעקב אבינו רואה ששקעה פה החמה, כמו שאומר, ילן שם כיבה השמש, שקעה החמה. שקעה חמה, אז ממה אדם חי? בחי חיים של אמונה באותו זמן, חי מן האמונה, והתקווה, וההבטחה של הקדוש ברוך הוא. זה החידוש של יעקב שתיקן תפילת ערבית. לכן, אותו יעקב שהוא מסמל תהליכת עם ישראל לגלות, הוא שמתקן תפילת ערבית, שגם מצב של שקיעה, ואפילו שקיעה שלא ביונתה, כמו שאנחנו חזר כיבה השמש, אז זה באמת, הוא מרגיש שהכל בהשגחת השם, ואין מקרה בעולם. ואז הוא מתקן תפילת ערבית, בבחינת החיזוק. ומה התנאי שיעקב נודר לקדוש ברוך הוא אחרי שהוא מקים את המזבח ומקים אותה מצבה? אז הוא אומר, וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרה לי בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום על בית אבי, עכשיו מה זה? והיה השם לי לאלוקים. והאבן הזאת, שסרתי מצבה, יהיה בית אלוקים. אז והיה השם אלוקים זה חלק מהתנאי, או שזה כבר התוצאה של התנאי? הרי השם צריך להיות לו לאלוקים בכל מצב. בכל מצב. אז מה, הוא מתנה תנאי שהשם יהיה לו לאלוקים, הוא מקבל עליו עוד מלכות שמיים בתנאי, אדם מקבל עוד מלכות שמיים בלא תנאי, אלא התנאי, שבתי בשלום בית אבי זה חלק מהתנאי, והיה השם לי אלוקים זה התנאי, ואז קיום, ואז הצד השני הוא, והאבן הזאת, שעושה מצבה, יהיה בית אלוקים. זה מה שהוא אומר, האבן הזאת יהיה בית אלוקים. מה הוא נודר? אם אשוב אל בית אבי, ואז השם יהיה לי אלוקים, כלומר, מה זה אומר רש"י? שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף. שלא ימצא פסול בזרי, כמו שהבטיח לאברהם, להיות לך אלוקים עד ששם וזרעך אחריך. אז מה הוא עושה? והאבן הזאת מפרש רש"י, והאבן הזאת, אם יעשה לי את כל הדברים האלה, מה קרה פה? אם יעשה לי את כל הדברים האלה, אז אני באמת, האבן הזאת יהיה בית אלוקים. זאת אומרת, שהיה השם אלוקים, יעקב לא מתנה את קבלת עול מלכות שמיים בתנאי. היא קבלת עול מלכות שמיים איננה תלויה בשום תנאי שבעולם. אדם זה לקבל עליו עול מלכות שמיים בכל מקרה. אלא הכוונה שלו לפי פירוש רש"י, הוא אומר, והיה השם אלוקים שיחול שמו עליי מתחילה ועל סוף, מה שלא ימצא פסול בזרי. לא כמו ישמעאל או כמו עשיו, אלא שמיתתו של יעקב הייתה שלמה. אז מה הוא מבטיח? אבן המצבה יהיה בית אלוקים, וזה שער השער, הוא באמת, כשהוא חוזר לארץ, הרי הוא מקים מצבה, ומקים את המקום בבית אל, לראות שהתפקיד של יעקב בעצם, זה לקדש את ארץ ישראל ואת בית המקדש. אז זה מה שיעקב מבין, שזהו תפקידו. ויעקב חוזה את זה דווקא כשהוא הולך לגלות, דווקא כשיעקב יוצא מארץ ישראל, אז מדגיש יעקב את חשיבות קידוש המקום, כי אומרו, לכן יש אלוקים במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. כלומר, דווקא כשיעקב יוצא לגלות ויוצא לחוץ לארץ, הוא רואה את החשיבות הגדולה שבהקמת בית המקדש שבארץ ישראל. לכן הוא נודר נדר שאם יהיה אלוקים עמדי הוא שמר לי בדרך הזה. אז זה פשרו של החלום בעצם. החלום שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אומר המדרש שהם סותנים בו וכובזים בו, וזה בגלל השינה שלו. כלומר, בעצם זה מלאכים ותגובתו של יעקב והנדר מבטאים את דבריו של יצחק, שיצחק אמר הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. ופה לא עוסקים בידי עשיו ממש, אלא עוסקים במלאכים שהם בבחינת שרו של עשיו. ומה כתוב שם? הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. ודרשו חז"ל, כל זמן שקולו של יעקב מתחזק בתקניקה בתי מדרשות, אין ידי עשיו שולטות בו. הבאתי כבר הרבה פעמים דברי הגאון מווילנה, השואל, מה זאת אומרת? חז"ל אומרים, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. חז"ל אומרים, שכל מה שקולו של יעקב מתחזק, ותגזר את המדרשות, אין ידי עשיו שולטות בו. אבל, פסוק אומר, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, שהם כן שולטים בו. אז מה זה? תשובה, אומר הגאון מווילנה, שהכל הראשון בתורה כתוב בלי וב. הקול השני כתוב עם וב. מה הוא רוצה להגיד? כשהקול של יעקב צריך להיות מלא עם וב, והוא חסר, אז הידיים ידי עשיו שולטות בו. וזה בדיוק המלאכים בפרשה שהם עובזים בו, סותנים בו, כובזים בו, מלמדים עליו חובה. למה? כי כשיעקב הוא במצב של רפיון רוח, רפיון ידיים, רפיון באמונה, אז, והוא שינה, אז המלאכים שולטים בו. אבל הפוך, אם הקול של יעקב יהיה מלא, מלא וב, יהיה חזק, כל קול יעקב, אז עם אלה, אין ידי עשיו שולטות בו. אז אם כן יוצא שרפיון רוח שיש לעם ישראל וחיסרון באמונה, זה מביא את ידי עשיו לשלוט בו. זכן הקדוש ברוך הוא להגביר את כוחו של יעקב, שיתקיים בנו הכל כל יעקב, ואין עדיין ידי עשיו, ואז נזכה באמת למצווה של יעקב אבינו, מצווה גדולה של הקמת בית המקדש שמירה בימינו אמן.